הם מטיילים בין גן עדן לגיהנום. ביום משחקים עם מלאכים, ובלילה נאבקים בשטן בכבודו ובעצמו. בין קדושה לבין טומאה, היום אנחנו רוצים לדבר על בני הישיבות. העולם הזה, הקדוש, הטהור, הקור האטומי של העולם היהודי, וההתמודדות שלו עם התופעה שלא פוסחת על אף מגזר, על אף מגדר, היום מאתגרת את כולנו, תופעת הפורנוגרפיה, ולשם כך זימנתי היום את חברי ידידי נועם לב, פסיכולוג קליני, דוקטורנט בנושא התמודדות של בחורי ישיבה עם צפייה בפורנוגרפיה. אני איתי שאוליאן, מנהל ארגון לוקחים אחריות, מאמן להתפתחות אישית, מחבר הספר הסטורי שלי, ומייסד קבוצות חזקים ברשת. אנחנו מתחילים.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
שלום נועם!
שלום!
מה שלומך?
וואו, נתנו נושא לדבר עליו.
כן, היום האמת שהנושא הוא באמת נושא קשוח, בואו נשים את הדברים ככה על השולחן, והנושא הקשוח הזה האמת הוא גם מה שהוליד בכלל את כל הארגון הזה, שאת כל ארגון לוקחים אחריות, שלמי שלא מכיר, הוא קם מעולם הישיבות. אז בזמנו קראו לו עזים בקדושה, וזה היה, כל הסיפור היה בעצם להציל את עולם הישיבות, מהמשבר האדיר ומה שאני קורא לו הסוס טרויאני. שחדר בעצם ללב הזה של העם היהודי, של התרבות היהודית, שזה עולם הישיבות, וזה קרה בלי שאף אחד שם לב, זה היה נראה כמו מכשיר חברותי, ידידותי לחלוטין, שמקשר בינינו והכל, ובלי לשים לב, יום בהיר אחד, הם מבינים שזה כבר, אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך הבלגן ובתוך הבוץ, ביום לומדים גמרא, בלילה אלוקים ישמור, ובגלל זה בעצם קם הארגון, משם קם הארגון, כי יש פה בעיה אקוטית שלא היה אפשר לי, מה שנקרא, להישאר בשקט ובחוסר מס. איך אתה מכיר בתור פסיכולוג קליני, שגם עובד ומכיר מאוד את העולם האקדמי וגם מה שנקרא את העולם הטיפולי, ומתעסק בדוקטורנט ממש ממש על הנושא של בני הישיבות, איך אתה מכיר את התופעה הזו מצד בני הישיבות וההתמודדות שלהם עם פורנוגרפיה?
בעצם אפשר לחשוב על זה בשתי רמות באמת. רמה יותר סוציולוגית, אני אגיד אותה במשפט, ורמה יותר קלינית. וברמה הסוציולוגית אתה פתחת, אבל בעצם היה צריך לזוז 30 שנה אחורה. אנחנו בשנות ה-90 בואכה שנות ה-2000, והאינטרנט נכנס. והאינטרנט נכנס עוד לפני שהוא נהיה מהיר, ועוד לפני שהוא נהיה עם פס בחיבור ישיר וכל הדבר הזה. אנחנו מתחילים למצוא איזשהו פער בין הישיבה לבית, ובעצם להעצים אותו. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב על ההתמודדות של בין אישים, קודם כל כהתמודדות בין הישיבה לבית כשהיה אינטרנט, ואחרי זה
הסמארטפון... כי החזרה הזו אחרי
שלושה שבועות הביתה. כי האינטרנט היה בבית.
כן, כן.
ואחרי זה הסמארטפון נכנס גם לתוך הבית, ובעצם הציר בין הישיבה לבית הוא עדיין קיים. זאת אומרת, גם בחורים שיש להם אינטרנט מסונן, ושהם עושים את כל מה שאנחנו מבקשים מהם, במובן הזה, בקבוצות שלנו שחזקים ברשת, יש להם בית, יש להם הקשר, והם נטועים באיזה תרבות, שהתרבות עצמה היא זמינה מאוד, והתרבות שינתה את פניה. מה שפעם היה קשה להשיג, היום מאוד מאוד קל להשיג.
זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, פעם היה מאוד מאוד ברור, זה היה יותר דיכוטומי, היה את הבית והיה את הישיבה. בישיבה אני גדל, מתפתח, מה שנקרא, מייצר את הבניין הרוחני שלי והכל, ואז כאילו הטסט היה כשמגיעים הביתה, ובבית זה העולם שהיה מאז שאני בתיכונית, וצריך להתמודד איתו לנשום עמוק חמישי, שישי, שבת, ואז חוזרים לישיבה, אני מכיר את ה... אני זוכר עוד ממש בתחילת הדרך, שזה היה הדיבור. כאילו, היו בני ישיבות שזה כל כך נגע, ואומרים, שמה, לא, היו אמרו להרים שלהם, אין סינון, אני לא חוזר הביתה. כאילו, הבית הפך להיות איזשהו מוקד של התמודדות מאוד מאוד גדול, ומה שאתה אומר שקרה בשנים האחרונות, וזה מאוד מעניין, זה ש... הפער הזה או ההבדל הזה די נעלם, כי הסמארטפון העולם או התרבות שהייתה בבית בעצם מגיעה לכיס של כל בן ישיבה ונכנסת לתוך המבצר הזה שנקרא הישיבה. אני גם מרגיש שכאילו אין מה להשוות בין איזושהי התפתחות, התבשלות, נקרא לזה טבעית, בריאה, מינית, לגמרי הגיונית וטבעית, נקרא לזה ככה, שמובילה בסופו של דבר לדבר המבורך ביותר שנקרא קשר זוגי, ולבין, נקרא לזה, ההזיות והטירוף והאלימות והסיעוב שיש שם, זאת אומרת, הרבה מעבר לאקסטרים שיש שם, וכשאנחנו באים לדבר על בני ישיבות, שכמובן אצל כל אדם, אבל כשנגד עיניך, מה שאתה עושה כל היום וכל הלילה, זה כיוונון מדויק של העולם המוסרי שלך, של העולם הרוחני והערכי שלך, משהו בתוכן שם הוא כל כך הפוך, הוא כל כך כותבי למה שאתה עושה, למה שאתה מוכן למסור. הרי החבר'ה שמגיעים לישיבות הם מוסרים לכאורה, מקדשים או מקריבים, נקרא זה ככה, את השנים הכי חשובות, הכי משמעותיות, הכי פעילות, בסדר, של החיים שלהם, ובעצם נמצאים באיזו התמודדות שמובילה אותם בדיוק ההפך, ומה זה עושה לבן ישיבה שרוצה להתגדל בתורה מצד אחד, ומצד שני הוא מתמודד עם משהו שכמעט אין לו שליטה עליו, שהוא בדיוק הפוך.
אז אני מוצא, המחקר של הדוקטורט הוא בעיצומו, ואגב, אם מישהו שומע אותי ורוצה להצטרף, יכול לפנות אלינו ונקשר אותו.
מה אפשר להצטרף?
אני עכשיו בשלב של ראיונות, ויש עוד מידע שאני יכול עוד לאסוף מאנשים.
זאת אומרת, אם מישהו רוצה לעזור להוסיף מידע, אז צריך להיות בני ישיבות דווקא?
כן. או סביב הגילאים האלה.
סביב הגילאים של בני ישיבות, פשוט לפנות אלינו, אנחנו נפנה אליך נועם. אבל סוגרים סוגריים.
סוגרים סוגריים. ואנחנו רואים שלוש קבוצות. קבוצה אחת נקרא לה הממדרים. וזה אנשים שבאים ומדברים בשפה שהיא פסיכולוגית נטו. זאת אומרת, אם זה בסך הכל בשליטה, וזה קורה פעם בשבועיים בבית, וזה קרה מאז שהייתי בן 13, אז לא כזה משנה לי. ובמובן מסוים, זה יותר בריא פסיכולוגית, אם כי זה עצוב לשמוע את זה, שבן אדם שלם עם ההתנהגות הזאת, והעולם הרוחני שלו הוא חיוור יותר. וזאת קבוצה אחת, והיא מעוררת מחשבה, אפשר לדבר עליה. קבוצה שנייה, אתה תיארת בצורה מאוד מדויקת בתחילת השיחה, שהיא זזה בין קצוות, ואז הקצוות שלה, הפורנוגרפיה מארגנת אותם. זאת אומרת, אם הישיבה זה הקדושה, אז הפורנוגרפיה זה הטומאה. אם הישיבה זה להיות חזק בלימוד, אז פורנוגרפיה זה ההפוך מלהיות חזק בלימוד. זאת אומרת, כאילו יש שני כתבים, לא משנה אם אתה בשפה יותר רוחנית או בשפה יותר למדנית. בסוף אמר לי פעם איזה בן אדם תוך כדי אחד השיחות, בפורנוגרפיה אני מפסיק להיות אני, אני מפסיק להיות בן אדם. אני משיל מעליי כל מה שקוראים לו צלם אנוש. וזה היה שיחה נוגעת ללב. ונדמה לי שזו שיחה שיותר קורית בתקופת הישיבה, בטח בתקופת הימים נוראים שבה אנחנו מקליטים את השיחה הזאת. ששם באמת התנועה למעלה אל הקודש היא באה במקביל להתנהגות שסותרת את זה לחלוטין. ויש שבר, יש שבר. לפעמים יגידו שזה התמכרות, לפעמים פשוט יישברו, לפעמים יפנו לרבנים, לפעמים יפנו למטפלים, לפעמים יפנו אלינו לחזקים ברשת. יש שבר. יש קבוצה שלישית שאני כן רוצה לסמן אותה, וזה קבוצה ש... מראש אתה אומר שהסיפור הנפשי היה הרבה יותר דומיננטי מראש. זאת אומרת שאתה מדמיין שבעצם זה יכול להיות אלכוהול או סמים, ויש שם, יש כאן אנשים שבאו עם רקע פסיכולוגי או עם איזושהי מורכבות נפשית. זאת אומרת, הנפש משתלטת ולוקחת את הסימפטום הזה שנקרא צפייה בפורנוגרפיה, אבל לא יהיה נכון לומר שזה רק קדושה וטומאה.
זאת אומרת, היה פה איזה חלל, איזה וקום שדרש איזשהו מילוי, כתוצאה מסערה פנימית שקורית, או מאיזה צורך מאוד עמוק, הם הגיעו עם איזשהו צורך נפשי, ומצאו את המילוי בפורנוגרפיה. באופן תיאורטי זה יכול להיות גם סמים, אלכוהול, שוקולד, וכן הלאה. אני אגיד לך, אני פוגש, יצא לי לעשות הרבה שיחות, כן, הרבה שיחות עם נוער צעירים, גם בגילאים מבוגרים של 25, 30, ובשיחות עומק, הרבה פעמים כשפגשתי חבר'ה שעזבו את הדת, יש לי חברים רבים כאלה, ויצא לי לא פעם לשמוע שכשאתה נכנס איתם לשיחה, הם אומרים לך בנושא הזה של הנושא של הדת והכל, מה קרה? מה קרה? מדהים לשמוע, אתה יודע, אתה חושב שתשמע משהו כמו, לא יודע מה, לא גיליתי שהשם אלוהים קיים, היה לי קושיות בנושא האם אלוקים יכול לבנות, להרים אבן שהוא לא יכול. וואלה, לא. הוא אומר לך, תקשיב, הנושא הזה של המיניות, ההתמודדות עם פורנוגרפיה, או ההתמודדות בכלל עם הנושא של מיניות, והמתח הבלתי נסבל, שם היה המקום שאמרתי, תשמע, זה הכל או כלום. סוג של, אגב, זה גם נושא שאולי כדאי לדבר עליו, אבל התחושה הזה שתשמע, אם פה אני לא, אני כל כך חסר, כל כך שברירי, כל כך חסר שיכולת שליטה, אז עזוב, זה לא בשבילי כל הסיפור.
אז תשמע, התערמת לי להנחתה במובן הזה, שאתה יודע, הדוקטורט בעיצומו, אבל אני רוצה להגיד לך איזה אינסייט שיש לי מתוכו, וזה שהיום בעולם יש בעצם שני כתבים של מה זה אומר להיות אדם, גבר מבוגר ראוי, גבר ערכי. והכותב שהתרבות המערבית מחזיקה לצורך העניין החילונית, כשיש התבגרות בגיל מסוים, אחרי זה הם יגידו, היינו טיפשים, אנחנו מתחרטים, בסדר, אבל בגיל מסוים, להיות פרוע מינית זה חלק ממה שבן אדם אמור לעשות בהתבגרות שלו. כל סרטי הקולג'ים, אפילו פרנדס במובן הבסיסי של המילה, הולך לאזור הזה. והתרבות הדתית, בטח זאת שמכונכת בעולם הישיבה, היא תרבות שבאה ואומרת, גבר הוא קודם כל מה שמברכים כל יום. איזה הוא גיבור, הגוברת, הכובש את יצרו, וגבר זה אדם שמתגבר. ואז יש שבר שהוא לא רק שבר, תשמע, אני לא מצליח.
משהו בזהות העמוקה.
בזהות, ובזהות שקשורה לקוטב שבין דת ללא דת. כי באמת, וזה גם נכון, אני חושב שזה באמת נכון. אם היינו שואלים אינטואיטיבית, אדם, מה זה אומר להיות גבר יהודי ראוי? הוא קודם כל היה אומר שליטה ביצר.
מדהים.
ואז הוא מחזיק לעצמו דיסוננס, כי הוא לא שולט ביצר ובצורה קיצונית.
עכשיו, זה יכול להיות, המתמיד של הישיבה. זה יכול להיות אותו אחד שהוא אומר, "שמע, בכל תחום בחיי, אני יודע לתת את המעבר לקצה גבול היכולת שלי. אני יודע להביא את הגבר שבי ברמה הגבוהה ביותר. זאת אומרת, בקימה בבוקר, ובשליטה שלי בתאוות אכילה, וביכולת שלי לנהל איפוק או סבלנות, וללמוד ולהזיע על הגמרה וכל זה. ולא יודע להסביר לעצמי, למה כל פעם שזה מגיע לנושא הזה, אני קבל נוקאוט. אני כמו, אתה יודע, הלוחם הכי חלש בצוות.
והנוקאוט הוא לא רק נוקאוט טכני. כמו אדם שפשוט אומר, ניסיתי ולא הצלחתי, אלא כאילו כל הזהות מתמוססת. אדם מרגיש, לפעמים אנשים מתארים חוויה שדומה למה שקלינאיות מתארות הפרעה בולימית. זאת אומרת, כששואלים מישהי שהיא מקיאה, למה את מקיאה? היא תגיד, לא יודעת, זה לא הייתי אני, זה היה משהו, כאילו יש בתוכי שני אנשים. וכאילו הם אומרים, זה לא אני. זה לא אני, יש שם מישהו בתוכי שהוא אני, שהוא לא אני, ואני מתנהג בצורה מאוד פרועה, בלי שליטה. עכשיו, יש דרכים להקטין, ולא כולם חווים את הדבר הזה באופן הזה, אבל אני חושב שזו חוויה שכיחה במובן הזה שיש שם המון כאב. המון כאב.
אני רוצה כן להעמיק במה שאמרת עכשיו, כי אני חושב שיצא לי לחשוב על זה המון ולנסות לנתח מה יש בה. באתגר הזה של פורנוגרפיה בעולם הנפשי שהוא שונה מהרבה דברים אחרים, ואני חושב שמה שמאפיין את האתגר הזה, את ההתמודדות הזו, זה שלא ברור מול מי אני נלחם. זאת אומרת, לאדם מאוד מאוד ברור שאם יש בו איזה עייפות או איזה עצלות, נקרא לזה ככה, הוא ברור מול מה הוא נלחם. אני צריך להוסיף המון המון אנרגיה, ואתה יודע, נלחם במשקל ובכבדות של חיי. אם הוא רוצה להוריד משקל, ברור לו שהוא נלחם בקלוריות. אוקיי? כאן אני מרגיש שכאילו בן אדם סוג שנלחם בעצמו. כמו שאמרת, יש פה, מול מי אני נלחם? הרי יש פה תשוקה שהיא באה מתוכי, שהיא מאוד בריאה, היא מאוד טובה. אם תשאל אותי, אוקיי, איך נפתור את הבעיה? אתה יכול בבקשה להסיר לי את התאווה המינית? לא.
כבר ניסו חזר.
כבר ניסו חזר ולא עבד. ממש לא, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה, אף רב גם לא ייתן לך עצה כזו. אף פסיכולוג לא ייתן לך עצה כזו. אף אדם וגם אתה לא רוצה דבר כזה, וזה ברור. ואז בן אדם אומר, אז מול מי אני נלחם בדיוק? זאת אומרת, אני חושב שהאתגר הזה הוא כל כך גדול, כי אתה סוג של נלחם בעצמך. אתה סוג של נלחם במערכת הבריאה של עצמך, כי יש פה game changer, יש פה איזושהי... התעשייה הזו ניצלה בצורה גאונית, אכזרית וצינית, את המקום הכל כך יסודי ובסיסי אצל האדם, ויצרה שיבוש שם במערכת, שאתה אשכרה נלחם בעצמך.
יש עוד משהו ששווה לומר כאן, אני חושב, המון פעמים השפה הזאת מתארגנת בשפה דתית. זאת אומרת, אם שומעים אותנו אנשי חינוך, או רבנים, או נשים שעוסקות בהוראת תורה, אז לפעמים יפנו אליהם ויגידו, תעזרו לי. ואני המון פעמים שאלתי גם אנשים שפנו אליי, וגם רבנים שאני בקשר איתם, מה אתם חושבים שהם רוצים שיענו לכם? שאתם תענו להם? אני חושב שהסוד תמון בשאלת הזהות. כאילו, בן אדם רוצה פשר לסתירה הפנימית שבו. עוד לפני השאלה הפסיכולוגית הקלינית, האם להשתמש בטכניקה יותר CBT, טכניקה יותר אימוני, טכניקה יותר של מילוי צרכים, כל מיני דברים שאגב המשיבים שלנו וחזקים ברשת עונים עליהם בצורה מופלאה. קודם כל, אנשים באים ואומרים, אני מרגיש שמשהו בי שבור וחסר כיוון, חסר מטרה. אני רוצה שתסבירו לי את עצמי. איך יכול להיות שאני כזה בן אדם שרוצה כזה דבר?
וואי. תגיד נועם, אתה חושב שזה, יש לזה קשר לזה שבאמת, בתחושה שלי, לעולם הישיבה ולמה שלומדים שם, עושים שם, אין תמיד את המענה לצורך הזה? זאת אומרת, אני חושב שאגב, זה גם אחד מהאתגרים שנוצרים, כי תלמיד בא לישיבה, הוא מצפה שהעולם הפנימי שלו יקבל שם מזור בכל האגפים שלו, ויקבל תשובה, והוא מגלה שלא. זאת אומרת, הוא מגלה שכמובן עולם הישיבה נתן לו המון המון, הזין המון המון מהצרכים הרוחניים, הנפשיים, הפנימיים, אבל יש גם דברים שהוא לא מקבל מענה. ולא משנה כמה ספרי מוסר הוא לומד, ולא משנה כמה, לא יודע מה, אמונה, או דברים שקשורים לטל וללחלוכית הזו של הנפש, וזה לא נותן מענה. אתה חושב שיש קשר פה בין הדברים האלה שאמרת לזה שאין כל כך מענה?
זה שאלה טובה, אתה יודע, אני עליה בשתי רמות. רמה אחת זה שאני חושב קודם כל שהישיבה מתאפיינת, את תקופת הישיבה, או תקופת המכינה אגב, זאת תקופה בגיל הזה, ובהקשר החיים הזה, תוספת שליטה. זאת אומרת, בן אדם בא ואומר, אני לוקח אחריות על חיי, ומנסה להגדיר את הזהות שלי. אז קודם כל, זה מרחב מאוד שליטה. מרחב עם המון המון שליטה. יש לוז, הוא מתוכנן, הוא יחסית מאוד נוקשה, במובן הזה שהוא מאוד ארוך, אין בו הרבה מרחבים פנויים. וזה קודם כל, אני חושב, חוויה ראשונה. עוד פעם, אם אני מקביל את זה לפסיכולוגיה של הפרעות אכילה, אז יש חוויה מאוד חזקה של שליטה, ומדי פעם איים של כאוס, של חוסר שליטה, של אובדן והתפרקות. אז אני חושב קודם כל התבנית הבסיסית של עולם ישיבתי, שהיא מאפיינת ישיבות. זאת אומרת, היא לא מאפיינת מרחבי חיים אחרים ברור, אפילו לא
מרחבים... מזכיר את זה.
צבא מזכיר את זה, נכון. מרחבים אקדמיים פחות נניח. ודבר שני, אני חושב שאמרת משהו שאינטואיטיבית אני מזדהה איתו, יש במיניות בעצם שני משלבים מרכזיים. משלב אחד שהוא יותר, נקרא לו התרגשות, ממש אפשר לבדוק את זה במוח, התרגשות ועוררות, ומשלב שני זה כל מיני צרכים אחרים, שמקבלים אפיק או עוברים להיות מיניים, רוח, חיבוק, כמיהה לזוגיות, כמיהה לקרבה, ולפעמים גם אצל גברים, בטח אצל גברים רווקים, בטח בגילאים האלה, הדברים מתערבבים, ויש המון בדיחות על זה, אבל בעצם זה נכון שלפעמים, צרכים אחרים, הבן אדם נמצא בפנימייה, יצא מהבית של ההורים שלו, לא בטוח שיש לו חברים, זה יכול להיכנס לתוך התבניות האלה של מיניות ופורנוגרפיה, וגם צרכים אחרים, שאני אגב, לפעמים אני ממליץ למטופלים, לאנשים שפונים אליי, צרכים פראיים יותר. מתי ראית, בזבזת את הזמן בגדלות? בסדר, לקחת לקחת בוקר באמצע השבוע, ועשית משהו כאילו מטורף. וחלק אני חושב מהפסיכולוגיה של בחורי ישיבה זה שאין הרשאה.
יש סדר.
יש סדר, אין הרשאה נפשית. לעשות שטויות.
חוץ מבפינות. ואתה טוען שיש צורך לנפש בדבר
הזה. ואז כשיש אנשים שיש להם צורך כזה, יש אנשים יותר, יש אנשים פחות, כאילו הנפש גונבת את זה. ואז...
כאילו אם אתה לא נותן לי את זה חוקי, אני אשיג את זה.
ואיפה אני אשיג את זה?
לא חוקי.
לא חוקי? לא חוקי, אבל לא חוקי הכי קיצוני שלך.
וואו.
כי זה חייב להיות באקסטרים.
מעניין.
וזאת שאלה תמיד של איך לדחוף קדימה, אבל גם לשמור על העורף.
מעניין מאוד. תגיד לי רגע נועם, ככה אנחנו לקראת סיום הפרק, ורציתי לשאול אותך, אם היית יכול עכשיו, אתה מכיר כבר, לא יודע, עשרות שאלות, אולי מאות, ונתת המון המון תשובות, ואני מניח שאתה גם מכיר את כל התשובות של שאר המשיבים אצלנו, אז פגשת, אתה מכיר היטב את הבעיה, את הפתרונות הקיימים, ואם היית יכול עכשיו לתת איזה עצה אחת, לבני הישיבות שמתמודדים עם הדיסוננס הזה, בטח בימים הנוראים, ואנחנו יומיים לפני יום כיפור. ההתמודדות קיימת, הסברנו, והסברת כל כך טוב למה היא קיימת, וכנראה שהיא תישאר, ואולי אפילו תעצים את עצמה. איזה עצה יש לך לתת לבן ישיבה שרוצה, רוצה מזור?
כעזרה ראשונה, אני חושב שהעצה זה להסתכל לו בעיניים פה דרך המיקרופון, להגיד לו צריך שיהיה בן אדם בעולם שידע על זה. זה יכול להיות חבר שלך, זה יכול להיות מדריך, זה יכול להיות אברך שאתה לומד איתו. זה גם יכול להיות ההורים, צריך שיהיה בן אדם שידע על זה. זה בן אדם שאתה נותן בו אמון, זה יוריד המון מהבושה. וברגע שיש בושה פסיכולוגית, אני כל הזמן עסוק בלא לחשוב על זה. ואז כל העצות הטובות שיש, ויש הרבה, בטח בספר שלך איתי, הסטורי שלי, אנשים לא יפתחו אותם, כי אם אני צריך לפתוח את הסטורי שלי, שימן שאני מתמודד עם משהו שאין לי שליטה, אבל אני לא רוצה לחשוב על זה, אני מתבייש, אני רוצה לחזור ללמוד גמרא. אז קודם כל חייבים שמשהו בבושה הקמאית הזאת, של אני עושה משהו שהוא סותר את כל כולי, חייב איכשהו לרדת. עצה מסדר גודל אחר, אני חושב שיש שני אפיקים שונים להתמודד כאן, ואחד הוא באמת יותר קשור לעבודת השם, וצריך שיהיה איזושהי פנייה לאדם שאתה רואה אותו כדמות שיכולה עבורך לייצג את קולו של, את כל ההלכה או כל הקדושה, ושהוא ייתן לך איזשהו ריפוי לדבר הזה. פסיכולוגים לא יצליחו כאן. למקום הזה של מה קורה כשאני שבור, האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, לא אוהב אותי, אם אני יכול לשאת פניי, וזה צריך לבוא מעולם הקודש. ומעולם המקצועי יש המון המון שיטות, בין אם אצל הקורס שאנחנו, יש לנו אותו של המשיב ניר יוסף שמרץ, ובין אם בספר הסטורי שלי, ובין אם בשיטות אחרות, יותר סיביטיסטיות, יש המון שיטות פסיכולוגיות, אבל הנפש תוכל להשתמש בהם רק שהיא תהיה עם איזשהו רמה של רגיעה.
ומה שיביא את הרגיעה זה בעצם דווקא השיתוף הזה. שאתה מסיר, מדליק את האור הזה, אתה בעצם, זה נוכח, זה קיים בחיים שלי, ואני
כן,
מציף אני, את זה אני... מההדחקה, זה פה.
כן, אני חייב לומר שיש גם שיטה הפוכה לעשות פרסומת, דווקא המדבקות שלנו. זאת אומרת, באדם שם מדבקה שלנו על הפלאפון, אומר, אני בעניין, הוא לא צריך להגיד הרבה יותר.
אז בעצם המדבקה, אני בא ואני אומר, כן.
יש פה עניין שאני מתמודד איתו.
בדיוק, זאת אומרת, אני מבין שזה קיים, אני מבין שזה חזק, ואני מבין שכמו כל דבר חזק בחיים, אני לומד להתמודד איתו, בדיוק. וואו, זה היה פרק חשוב, ותודה רבה לך, נועם, על הדברים, באמת, אני התרגשתי מאוד בפרק הזה. אני חושב שנגענו פה בנקודות מאוד מאוד עמוקות, ואם יש מישהו ששומע אותנו ופתאום אפילו קיבל את ההבנות לגבי קושיות אדירות שהוא מתמודד איתם, או תחושות בדידות מול האתגר הזה, מחשבות מאוד שגויות לגבי המניעים שמובילים לשם, ופתאום יקבל איזה תקווה מזה, והבנה שהנפש שלנו היא מורכבת. ועצם ההבנה שהנפש שלנו היא מורכבת, ושכן, זה הגיוני מה שקורה איתך, יוכל לתת לו אור ותקווה וכניסה נכונה יותר ליום הכיפורים, אז איזה שכרנו.
אני איתך.
תודה רבה. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק הזה של המסך שבינינו, הורות משמעותית בעולם דיגיטלי. תודה רבה לנועם לב, אנחנו נשמח לשמוע אתכם בתגובות, נשמח שתשתפו את הפרק הזה בפרקים נוספים. אנחנו נתראה בפרק הבא.
נתראה.